הכל בסדר, התחלתי להקליט, אפי, שלום לך, בזמנים קשוחים אלה, גם מעיין, איך אנחנו אוהבים לקרוא לך פה, ברודצקי?
ברודצקי.
מה שלומך? אפי, אתה חייב להחליש טיפה את האקו של הבנות, זה לא עובד. ובכן, רגע, לפני שאנחנו מתחילים ונכנסים בעובי הקורה, בוא רק נעדכן, מתי מתחיל אצלכם העוצר הצבאי?
העוצר הצבאי מתחיל עוד שעתיים ועשרים דקות.
יאללה, שעתיים למנייק!
מה, בערב?
לא, לא. עכשיו 29, ב-11 מתחיל העוצר, נמשך עד 5 בבוקר.
וואלה.
כן.
11. בוא נראה, בסן חוזה, שזה משהו כמו 5 מייל מפה, בנקודה הכי קצרה העוצר מתחיל ב-8 ונמשך עד 5:30 בבוקר, בלוס אנג'לס הוא מתחיל ב-6 בערב ונמשך עד ב-5 בבוקר. עוצר צבאי, הנשיונל גר ברחובות, יש צבא ברחובות, לא רוצה, כמו שאומרים, אתה יודע, לצפצף בקרן שלי, אבל, אבל allow me to toot my own horn, כאן נמצא איתנו אפי פוקס לייכטג, שיכול לצטט משיחה שלי ושלו ב-13 במרץ, ומה אמרנו?
כולנו הולכים לבוא!
אבל עזוב את זה, אמרנו שמה יהיה ברחובות? יהיה ברחובות...
אמרנו שהמשמר הלאומי יוכנס, אמרנו שהצבא יפזר ברחובות, אמרנו שיהיו מהומות ולוטינג, אמרנו לקנות אקדחים, אמרנו לכם 100,000 מתים בארצות הברית, ועדיין אתם לא מקשיבים לנו, יערמת מטומטמים, זה הכל כתוב בכוכבים, מרקורי בנסיגה, לס, יא טמבלים, יא אנשים שמחפשים, מחפשים נחמה, אופטימיות תהרוג אתכם, אופטימיות נטו, תארזו מזון, תחביאו את הילדים, איפה אנה פרנק כבר הציבה על יד גג עם הדבר הזה שעושה את הבידוד הזה, וזה מגרד, אבי, אתה יודע מה? היא סותמת את הפה, לא? אני צריכה להתברר, אני לא מבינה למה לא פותחים את החופים, מה נעשה עם הגנים? סוף העולם הגיע.
אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לדבר על רעידות האדמה ביילוסטון שקרו אתמול בלילה, שבהנחה שזה קורה, האנושות כפי שהיא תפסיק להתקיים, לפחות בחצי כדור הצפוני, ובמיוחד בארצות הברית, ולא נדבר על המתקן של רדיו, של המתקן הרדיו-אקטיבי שהלך אתמול לאיבוד באטלנטה, כי גם זה...
מה?
אוקיי, לא משנה, אמרנו שלא נדבר על זה, אבל הלך אתמול לאיבוד, מתקן רדיו, שמכיל חומר רדיו-אקטיבי באטלנטה, והם מבקשים...
המתקן שמכיל חומר רדיו-אקטיבי יכול גם מצפן.
לא, לא. לא, לא.
מבקשים את עזרת הציבור.
קופסה כזו גדולה עם מדבקה צהובה שמשמשת לאיזה משהו...
שמי שמחזיק אותה עכשיו גם מחזיק כנראה יד קרוטה ויזיק מחובר אליה.
משהו בסגנון הזה.
אני אספר לך משהו על המזוודה הזאת, אני רוצה להרגיע אותך, כן?
כן.
לפני הרבה שנים הייתי סמך מפה, ואותו סמך מפה אחרי על כל הציוד של הסוללה. הייתי סמסול, סגן מפקד סוללה. ובספירת מלאי גילים שחסר מצפן אחד, וחצרה משקפת, ומצפן המשקפת זה צלם, כן? צלם, זה ציוד לחימה, מה שאומר שיש לזה מכת, ו...
ציוד לחימה ממוספר.
לא ידעתי.
כן.
מה, איך לא ידעת? איזה מין סמסול אתה?
איזה סמסול? לא פלא שדברים הולכים לך לאיבוד, אפי. פעם הלך לאיבוד הנשק, פעם הלך לאיבוד מצפן.
אז בקיצור, אז נלחצתי, ואני בא לה, הייתי סמסול צעיר, הייתי מאוד צעיר גם לגילי, וגם הייתי בהתחלת תוסקים, ואז באתי ואמרתי, שנייה סופי. הנה, יש פה עוד אחד. אני אביא לו עוד אחד, כן. ואז אני הולך לאיזה סמסול ותיק, לרסאפ שלי, ואתה יודע, יש את כל הנגדים האלה, הכבדים, אני אומר לו, יואו, אני כוח להישפט על זה, וזה, וזה, ונשפטתי כבר על דברים אחרים, ואני אקבל על הראש, אז בואי, אתה יודע מה? בוא אני אדאג לך. ואז הוא הולך לאברהם, ואברהם היה נגד רישום. סיפרתי את זה כבר פודקאסט?
לא.
גם אם סיפרתי ויש לך דעיכה קוגניטיבית, לא כולם מקשים לכל הפרקים, יש כמות. ואז הוא הולך לאברהם, ואברהם זה מהנגדים האלה שהוא גם רנג, שזה כאילו בוסים של נגדים, אין מעל זה?
כן, IC7.
זה IC7 עם קביעות שהוא כבר בכלל ארכיטקט, הוא לא כותב קוד, הוא אומר לאנשים איך לכתוב קוד, כן? Senior System Architect כזה, ואז הוא כזה עם המדים המדוגמים החדשים וזה, אתה אפילו לא דיברת עם אדם הזה, ידעת שיש את הנגד הזה ולא הבאת מה התפקיד שלו? הוא מדבר עם אברהם ואומר לו, ואז הוא מדבר איתו, ואיפה בחור טוב, צריך לדאוג לו. אז אברהם אומר, מה איבדת? אז אני אומר לו את הטופס של המשקפת ושל המצפן, והוא אומר לי, טוב, תן לי כמה דקות. ואז אני כזה אומר, כזה יושב על הכיסא מחכה, ואז הוא אומר, לא, אצלם המשרד. עכשיו, אני קצין, כן? אז אני אצלם המשרד, מחכה מחוץ לדלת מהשן, מחכה, 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 ואז הוא יוצא החוצה עם כזה נייר, דף של נייר סיכות, ואומר, אתה לא איבדת משקפת ומצפן. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? מעולם לא היו לך משקפת ומצפן. ואז אמרתי לו, וואי, באתי תודה, אבל באתי תודה, קח 3 ג'ריקנים ואוהל ותוריד את זה בבסיס הזה, יחכה מישהו בשם שאול, אל תשאל שאלות. כמו מבצעים של ה-CIA. זה כאילו, אז אני יכול להגיד לך, חבר'ה, תהיו רגועים, לא איבדנו מבצעת, אולי אתמול איבדנו מזוודה עם חומר ריאקטיבי, מחר, לא איבדנו מזוודה עם חומר ריאקטיבי, אבל אני צריך 2 טנקים.
אוקיי, הסיבה שרצינו, שהתכנסנו כאן, היא בגלל שכמו שהמאזינים הקבועים יודעים, והחדשים לא אכפת להם, מעיין עושה את הדוקטורט שלו על ניקסון. ובזמנו של ניקסון הייתה הפגנה באוניברסיטת קנט באוהיו, וקרה שם משהו מופלא שניל יאנג כתב עליו שיר שנקרא 4 מאוהיו. ואני מעביר את הבמה כרגע, אני קורא, למעיין. כן, מעיין, מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה ב-1968?
לא, קן סטייט זה 1971.
לזה התכוונתי.
כן, לא, היו מהומות ב-68, שזה היה מהומות שבזמן של לינדו ג'ונסון היה נשיא, זה היה קשור לזה ש-68 הייתה שנה מאוד 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 פראית בארצות הברית. מלחמת וייטנאם הייתה בפול פאוור, והייתה תחושה, הייתה כבר ההבנה שהממשלה לגמרי משקרת לגבי מה שקורה שם, ובאותה שנה נרצחו בטווח זמן של כמה חודשים גם מרטין לותר קינג וגם RFK, רוברט קנדי, שהיה כאילו התקווה הגדולה של הדמוקרטים לריצה מול המועמד הרפובליקני, עברו ל-RFK, הוא אח של JFK, הוא יהיה אחלה, וגם אותו חיסלו, אמריקאי פלסטיני בשם סירחן, שכעס מאוד על זה ש-RFK היה פרו-ישראלי, אז הוא החליט שהוא צריך לחסל אותו, והוא באמת מצליח, והיו מהומות מאוד מאוד קשות, בעיקר בלוס אנג'לס, שצבא ברחובות, היה קשוח. מה שאתה מדבר
על זה היה?
זה היה ב-68. תרצה לספר לנו מה עוד היה ב-68, אפי?
אתה יודע מה עוד היה ב-68?
לא.
מגפת שפעת שגבתה 100,000 הרוגים בארצות הברית, איתי.
100,000?
נראה לי, כן.
אבל זה בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור.
לא, זה גם הם לא מתו משפעת, הם מתו מסיבוכי שפעת.
בוא נדבר עוד מעט על מחלות רקע, אבל נגיע לזה גם.
כן. נגיע לזה. עכשיו, ב-1971, מה שאתה מדבר עליו בקנט סטייט, מה שקרה זה שגילו, התגלו הפצצות על קמבודיה, שהיו, מה שקרה זה שניקסון מבטיח לעם האמריקני שהוא יוצא מווייטנאם, יש לו תוכנית לצאת מווייטנאם, הוא לא הולך להיכנס יותר מדי לפרטים, כי אם הוא ייכנס לפרטים אז יהיה אפשרות, אתה יודע, לצפון וייטנאם תהיה אפשרות ככה לסחוד אותו במסע ומתן, אם הוא יגלה את כל הקלפים שלו, אז הוא אמר, תסמכו עליי, יש תוכנית, אנחנו לאט לאט באופן מדורג נצא, ונגיע למסע ומתן, ויהיה בסדר, ואני מוציא אותנו מהמלחמה הזוועתית הזאת. דבר שלמראית עין הוא עשה, החיילים האמריקאים התחילו לצאת, מספר החיילים האמריקאים בווייטנאם ירד וירד וירד. זה לא אומר שהמלחמה עצמה קטנה באיזשהו אופן, הוא למעשה הרחיב את המלחמה אל תוך לאוס ואל תוך קמבודיה, והוא הפציץ שם, כמו שלא הופצץ שם העולם, לאוס וקמבודיה, כל אחת מהן בנפרד, חטפה יותר הפצצות, הטונות של הפצצות שהוטלו על כל אחת מהמדינות האלה בנפרד, הייתה יותר מסך כל הפצצות שהוטלו על כל המדינות, על ידי כל הצבאות בזמן מלחמת העולם השנייה. רק על שתי המדינות האלה.
עכשיו, רגע, אני לא רוצה ספציפית להיכנס ללאוס וקמבודיה, אני יודע מה קורה שאנחנו עושים אליהם. אני רוצה לדבר ספציפית על קנט סטייט עכשיו.
אז מה שקרה זה שבאיזשהו שלב, למרות שההפצצות על קמבודיה היו סודיות, והסתירו אותם בכל מיני דרכים, כולל רישום כוזב במערכת המחשוב של הצבא, הם אשכרה יצרו מערכת שבה רשמו את כל ההפצצות האלה בקמבודיה, כאילו הם קרו על הגבול עם וייטנאם וכל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר ההפצצות הללו התגלו, כי זה המון הפצצות וזה המון, המון חיילים והמון טייסים, וכשזה התגלה, היו פשוט מאומות סטודנטים ענקיות בהמון המון המון מקומות, כי אמרו, אמרת שאתה מוציא אותנו, ומה שאתה בעצם עושה זה לא רק שאתה הרחבת את המלחמה אל מחוץ לוייטנאם, אתה מכנסה שם אנשים חפים מפשע, קמבודיה הייתה מדינה ניטרלית, כן, קמבודיה לא הייתה שותפה למלחמה בשום אופן, אבל פשוט כוחות וייטנאמים פרשו לשם, אז החליטו להיכנס שם, וגילו שהייתה גם פלישה קרקעית שלא סיפרו עליה. כלומר, הם האמינו שהנשיא יוצא מהמלחמה בדרום מזרח אסיה, ומה שהם גילו זה שהוא למעשה הרחיב את המלחמה, והפציץ אנשים שלא היו קשורים אל המלחמה בשום אופן. ובשלב הזה, לעם האמריקאי כבר נמאס, ובעיקר לסטודנטים האמריקאים כבר נמאס, והם התחילו לעשות המון 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 מחאות באוניברסיטאות, כולל באוניברסיטת קנט סטייט, ושלחו לשם את הנשיונל גארד, שזה מה שעכשיו מסתובב ברחובות הערים שלנו. והנשיונל גארד,
אנשים שם... אני אגיד מה זה הנשיונל גארד, כי כשאתה יודע, כשאנשים חושבים על הנשיונל גארד, לפחות אלה שבאים מהארץ, הם פחות יותר חושבים על הגה. אתה יודע, חבורה של מילואימניקים של סוף שבוע.
כן, אז זה לא המצב בזה. המצב בארצות הברית זה שיש את הצבא האמריקני, והצבא מורכב מחמש זרועות. יש חמש זרועות, שזה חיל היבשה, שזה מה שנקרא ארמי.
ארמי.
חיל הים זה הנייבי, חיל האוויר שזה האיירפורס, המרינס שזה הנחתים, והנשיונל גארד. כן, שהנשיונל גארד הוא הזרוע החמישית, והנשיונל גארד אמור בעיקרון להיות כוח צבאי שמשמש בתוך גבולות המדינה. אתה בעיקרון, אתה לא אמור לפרוס כוחות של הארמי, או של לא יודע מי, או של הנייבי, או של המרינס, בתוך גבולות ארצות הברית, אבל הנשיונל גארד כן אמורים לשמש למצב הזה, במקרה שיש איזושהי בעיה גדולה שהכוחות המקומיים לא יכולים לטפל בה. אז זה לא, אתה יודע, הם בוודאי לא ישמחו שאני אומר את זה, אז זה לא צבא כבד כמו הארמי או כמו המרינס, אבל זה גם לא מילואימניקים וזה לא בחאווה, זה חיילים.
פיקוד העורף כזה.
לא פיקוד העורף, זה חיילים חיילים.
זה חיילים, זה חיילים קצת יותר מפיקוד העורף.
זה כאילו, כן, יש לי חבר שהוא מגד בפיקוד העורף, אני מבין למה אתם מדברים. סתם, סתם.
יש לך משהו להגיד על פיקוד העורף בארץ?
לא, תשמע, אין לי שום בעיה עם פיקוד העורף. אתה יודע, כל אחד, אני שמח עם הבחירה של כל אחד בחיים.
כן,
אז... ואגב, אם יש מישהו, אם יש מישהו מפיקוד העורף ששומע את הדברים האלה ונפגע מזה, אתה באמת, יש לנו תא דואר, אתם מוזמנים להדפיס את זה, לגלגל את זה, וגם, אגב, נראה לי שאתם יודעים איך. מה לעשות עם זה.
ואז זה מגיע, בסוף.
במיוחד פיקוד העורף, יודעים, כאילו, לעשות את זה.
זה מה שהיה, זה בעצם, אז ב-1970, אמרתי 71, זה טעות, זה היה ב-1970, ב-1970 התחילו המאומות הללו, שזה היה כבר יותר משנה, זה היה כמעט שנה וחצי לתוך שלטונו של ניקסון, וגילו שבאמת המלחמה במקום להיות קטנה יותר, הפכה להיות גדולה יותר, ובעיקר גילו שהנשיא שיקר לעם לגבי מה שהוא עושה שם. הסטודנטים התפרעו שם. עכשיו, הנשיונל גארד, אז כמו שאמרנו, הם כן חיילים, אבל הם לא חיילים שמתורגלים כל כך בהרבה מאוד דימותים, כלומר, זה לא הארמי והנייבי והאפוס, וכל אלה שולחים אותם לכל מיני מקומות, ומתמודדים עם כל מיני דברים, לפעמים רציניים, לפעמים פחות רציניים. הנשיונל גארד בעיקר מתאמנים. ומה שקרה זה שהם עמדו מול סטודנטים שנראו להם אלימים, וחשוב עוד משהו להבין לגבי הצבא האמריקני, רוב האנשים שהולכים לצבא בארצות הברית, הם לא האנשים הכי איכותיים שאתה יכול לדמיין. בארץ, אתה יודע, זה נחשב ללכת לכל מיני יחידות מיוחדות ולשרת, זה דבר חשוב, וזה דבר שאתה יודע, אנשים בונים מזה קריירות, ואנשים, אתה יודע, אומרים, הייתי ביחידה הזאת וביחידה הזאת וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, איפי מדבר על זה שהוא היה סמסול, וזה חלק חשוב מההתפתחות שלו, מהקריירה שלו. בארצות הברית, כאילו, בן אדם שהולך לצבא, הרבה פעמים זה בן אדם ששופט אמר לו, תשמע, זה או זה או כלא. כאילו, אני יכול לשלוח אותך עכשיו לשנתיים בכלא, או שאתה יכול עכשיו לחתום לי לחוזה של 4 שנים בצבא. גם ישלמו לך, גם אולי יעשו לך בן אדם. זה לא החומר האנושי הכי איכותי שקיים. יש כמובן, ואתה תמיד יכול למצוא את האנשים שבאמת זה בדמם ורצו וזה, אבל הרבה מאוד זה אנשים שהיו צריכים את זה בשביל שמישהו ישלם להם קולג', היו צריכים את זה בשביל שיוכלו לקבל ביטוח בריאות לכל החיים, כי הם לא יכולים לדמיין דרך אחרת שבה הם יכולו להשיג דבר כזה. אז האנשים האלה שלא כל כך מתורגלים במצבים באמת אלימים, יש להם הכשרה צבאית ויש להם נשק וכל זה, אבל הם לא נורא נורא מתורגלים במצבי לחץ. עמדו מול הסטודנטים האלה, נבהלו מהם, ויראו להם בפרצוף. הרגו 4 אנשים שם בקנט סטייט.
יש תמונה מאוד מפורסמת של בחורה צורחת מהגופה של מישהו שירו לו בפרצוף. ובכן, בוא נדבר על המצב כרגע, מה שקורה כרגע. אוקלנד, נכון לרגע זו, שוטר אחד, לרגע זה, שוטר אחד הרוג, זה כאילו נכון לאתמול היה. כל הדאונטאון, כל הערים בסביבה, הייוורד והכל, יש ביזה, וחברים שגרים שאמרו לי ששמים יריות בלילה, גם בבתים פרטיים אגב כבר התחילו להגיע לביזה, בשכונות שמסביב לכל מיני מקומות, טארגט הודיעו שהם סוגרים את הסניפים שלהם במקומות המועדים, וסגרו עוד 20 סניפים באופן זמני, בעלי חנויות שמים ממש, איך זה נקרא, לוחות עץ, לא רק שם, בכל מיני מקומות מועדים, במיוחד בסיאטל.
פלייווד.
שמים פלייווד בחוץ, ונשאר
את חלק מהם. ליד הבית שלי, באזור תעשייה, למרות שלא ראיתי שום דבר, מלא אזורים פשוט שמו פלייווד על קירות. בוא נפנה אורי כאן.
כן, בלוס אנג'לס כמובן יש מאומות, למרות שחבר שלי שעובד מהבית מלוס אנג'לס הוא בן להורים וייטנאמים, ההורים שלו אמרו שב-92 וב-94 היה הרבה יותר גרוע, אבל הטבע דואג לשלו ואנשים חזרו לשבת עם רובים ואקדחים על הגגות של הבתים.
אבל עזוב 92, בווייטנאם היה עוד יותר גרוע, אז בכלל הם במגמת שיפור.
כן. הבעיה היא שהמאומות שתמיד היו מאוד ממוקדות, או שהן היו ממוקדות באוניברסיטאות, או שהן היו ממוקדות באיזה עיר אחת ספציפית והכל. אנחנו מדברים היום על מעל 100 מוקדים שונים של מאומות, מאומה מאוד פציפיסטית שהתחילה היום בסנטה ברברה, שזה ממש פה, קצת דרומית אלינו, הפכה להיות מאומת ביזה מטורפת שבהם עצרו מסעיות של אמזון ופרקו אותם, הלוטרס למיניהם. יש כל מיני תיאוריות קונספירציה, או תיאוריות, בוא נקרא לזה קונספירציה, שמי שעושה את הבלגן בהפגנות האלה, זה לא אנשים שבאו בשביל להפגין, אלא באו כדי לחרחר ריב ומדון.
אני רוצה להעביר את זה, להעביר את הנקודה. יש לנו כל מיני קבוצות שאני ואתה חברים בהן, ואנשים שם, כמו שהיה בתך עם הקורונה שלנו, זה עודף, כי זה אירוע שהוא יחסית דרמטי ועוד לא קבוע. כמעט כל סרטון שהיה, ואיך אומרים, the revolution will be televised, אז איך זה, this revolution is streamed. כל אירוע שקורה, אתה יכול לקבל אותו כבר ב-16 זוויות, כמו הסרטים האלה של אינטל. באמת, כאילו, ראינו כל איזה שוטר שעשה איזה פדיחה, אתה מקבל ב... יכול לראות את זה באמת בכל זווית שאתה רוצה, כמו איזה משחק פוטבול, ובאופן סדרתי, ואתם עדיי, אפילו איתי, כי כתבתי את זה בקבוצה אחרת איתו, אתם עדיי שכבר משהו כמו 5 ימים אני אומר, באופן מוזר, האירועים הכי אלימים שמצולמים, יש לך נוכחות של חבר'ה לבנים, שהם לבושים שחור, אבל ממש שחור, כאילו הם איזה, כאילו קלישאה של... אתה יודע, אנשים שגונבים בלילה, כאילו מכנסיים שחורות, נעליים שחורות, גרבונים, משקפי שמש שחורות, כאלה כמו של הבטלנים, ובקפק שחור, וכפפות, ואתה רואה אותם בדרך כלל אלה שעומדים על הנהד השרופה, יש את הוידאו מהיום בבוקר, שהוא מקום ראשון ברדיט כבר איזה 48, 24 שעות של מישהו שכאילו בהפגנה בוושינגטון שובר מרצפת עם פטיש, ואז חבר'ה שחורים תופסים אותו, מביאים אותו למשטרה, ויש לו עוד איזה חבר שמנסה שלא יקחו אותו, והוא גם בחור לבן עם כסדת אופנה, והם בשנייה שתופסים אותם, שניהם בדיוק מה שהם עושים, פשוט מסתירים את הפנים מכפות ידיים, שזה כאילו לגמרי מסריח כמו אנג'ל, איך קוראים זה? אייג'נט פרובוקטור כזה. אז זה גרם לי לקרוא את הערך של אנטיפה בוויקיפדיה, כי אתה יודע, טראמפ התחיל להיות הפרבול אליי, אנטיפה, אני אמין שטראמפ הוא מפגר, אבל אני חושב שהוא בסך הכל לוקח מילה שאומרים לו ופשוט יוצא לו מאיזה פלוץ, כי זה כמו שאני אגיד לבת שלי משהו, ואז אני רק תזכור איזה מילה בלי הקשר, וכשאתה קורא את הערך של אנטיפה בוויקיפדיה, ואני אגב, הגעתי לרמה שהסתכלתי על ההיסטוריה של הערך, לראות שאף אחד לא עושה את ה... אתה יודע, כותב בדיעבד, אז כתוב לך ממש שכאילו האידיאולוגיה, זה לא ארגון, זה סוג של אידיאולוגיה שהיא לא מאורגנת או משהו כזה, זה שהם בעד property damage, כי זה עוזר להעביר איזושהי נקודה, לא זוכר מה זה היה, ושהקטע שלהם זה להצטרף, וזה היה עוד אז, להפגנות מאורגנות, והמוטו שלהם זה wherever they are, we are, שזה כאילו איפה שנמצא ימין או כוח או משהו פשיסטי, הם יהיו וילחמו כנגד, והם כן אגב מאמינים בזה שהם מותר להם לקחת מקלות או דברים להגנה עצמית, ומותר להם לעשות נזק לרכוש, ומותר להם לעשות דברים אחרים, וחלק מהשיטת העבודה שלהם זה, שיט, קוראים זה בלק היט, משהו כזה, זה להיות מוסווה בשחום מקצה לקצה, שלא יכולים למצוא את הזהות שלך, אבל הם ידעו מי הם מי. ואז אני מסתכל על ההפגנות האלה בווידאו, ואני לא איזה יאיר נתניהו, באמת באמת שלא, ואתה פשוט, בכל הפגנה, הרמות של הפסיכופטים שאתה רואה, לפחות מה שצולם, אתה רואה אותם. אתה פשוט פתאום רואה איזה שניים, שלושה כאלה, וכבר יש המון סרטונים שמסתורים שחבר'ה שחורים מעלים, שהם עושים איזה הפגנה שקטה, ואיזה מישהו בא ושובר איזה סטארבקס, והשחורים מצלמים, אומרים להם, מה אתם עושים פה? והם כאילו מסרבים להזדהות והכל, והם עושים את המדליזם. אז יש משהו שמרגיש נורא מוזר, ואני חושב, ראיתי כבר ארבעה סרטונים במקומות בסברית של החבר'ה האלה. אני לא יודע, מעיין בטח ימצא איזה רקע היסטורי של ביטניקים, או בשנות ה... לא יודע מה שהצטרפו, אני לא יודע.
ביטניקים לא, לא נראה לי, ביטניקים לא עשו יותר מדי, גם ביטניקים שנות ה-50, אבל הרעיון הזה של לשלוח באמת מה שקרה אייג'נט פרובוקטור, זה דבר שהוא לא חדש, ויש מקרים מתועדים שזה בהיסטוריה. וזה ללא ספק דבר שאכן קיים וקורה. אני לא לגמרי סגור ולא מעודכן לגבי ההפגנות שקורות עכשיו, כי פשוט יש לי מלא דברים אחרים שאני מתעסק בהם כרגע, אבל הטקטיקה בפני עצמה של פשוט לשלוח מישהו שיעשה בלגן ויהפוך את הכל להרבה יותר אלים ורע, ובעצם יעשה דלגיטימציה, זה דבר שנעשה בו שימוש בעבר. זה לא איזשהו משהו שהוא unheard of. אז אני לא בקיא בפרטים של מה שקורה כרגע, אבל הדברים שאתה מתאר לא נשמעים לי מופרכים.
כן. אני חושב שאם אתה איזה ארגון מודיעין, או איזה משהו רציני, אז אתה שולח מישהו שבאמת כנראה יהיה תמים למראה, ואתה לא תשלח אנשים שבאופן קבוע נראים פשוט נורא שונה ברמה שהקהל מזהה אותם וזורק אותם. נראה לי שזה קצת כמו תאים של אנשים כזה שמאמינים בזה אידיאולוגיה אנרכיסטית שבאים לעשות ברדק.
והרבה פעמים אפשר לנצח את האנשים האלה די קלות. כלומר, היו כל מיני תוכניות כאלה כמו קור אינטל פרו ודברים כאלה, והיו המון המון תוכניות גם בארצות אחרות, של מה שנקרא קונדור וכל מיני דברים כאלה, כלומר, שימוש בכל מיני סוכנים מקומיים שמאוד מאוד קל לבצע עליהם מניפולציה, זה הברד אנד באטר של ה-CIA. אני שוב, לא בקיא בפרטים של מה שקורה עכשיו, והרבה מהדברים האלה מתגלים ומתבוררים רק בדיעבד, אם היה או לא היה.
כן, עוד 50 שנה אני יודע.
אבל הרעיון עצמו ברמה הבסיסית הוא רעיון ש... נעשה בו שימוש לא אחת ולא אחת, כלומר, זה דבר שבהחלט קיים.
כן. אני מקבל הרבה שאלות גם ממאזינים וגם מחברים בארץ, שאומרים, כן, אבל מה המצב? האם אתה בסכנה? אז אני אומר, זה כמו... נכון שאוקלנד נמצאת במרחק אווירי של פחות מ-30 קילומטר, וסן חוזה במרחק של פחות מ-10 קילומטר, ושם יש מהומות, אבל סן חוזה העיר העצירית בגודלה בארצות הברית, היא ענקית, היא ענקית, לוקח לנסוע מצד אחד שלה לצד שני שעה בערך.
מצד שני, היא נורא פרברית, היא נורא פרברית והיא נורא יחסית לבנה, נכון?
היא לא כל כך לבנה.
ביחס לאוקלנד, ביחס לערים במזרח, היא עיר עשירה ברובה.
היא עיר עשירה והכל, אבל האנשים לא מגיעים לפרברים, למה שנקרא לפרברים, לבתים הפרטיים בשביל לעשות המומות. אנשים הולכים לדאונטאון, דברים כאלה, לכן אני אומר, אם כל סוג של בינה, common sense, לא מסתכנים בדברים האלה, ויש עוצר, אז צריך להיות בבית כשמתחיל העוצר, כי נכון שלא מסתובבים פה ברחובות ופה בסני, ואין את העוצר, אבל אני חושב שזו שאלה של זמן.
אני באופן אישי לא מתכוון לכבד את העוצר, זה פוגע לי בחופש, אני יודע לעשות לעצמי את החישובים של הסיכון, אני לא באוכלוסייה, אני לא שחור, אני לא באוכלוסייה סיכון.
איפי, אתה חום.
מה זה?
אתה עודי.
ובחושך, אני לא משוכנע שההסברים שלך יעזרו.
תראה, אתה יודע, מחקרים בדקו כמה אנשים שנעשו בטסלה נהרגו במהומות, וזה אפס. זה מספרים, אתה יודע, שאי אפשר להתווכח איתם. אז אני באופן אישי, אני חושב שאני מוכן לקבל את הכנסות, אם צריך, אבל זה החופש שלי, והחופש שלי הוא אני חושב שעל זה מושתת את המדינה, אבל אני מתכוון להפר את העוצר. לא רק להפר את העוצר, אני מתכוון ללכת הרום, הרום, ולעשות קאקי באמצע סן חוזה, כי זה החופש שלי, ואני חושב שזו פאניקה מוגזמת בסך הכל. אני חושב שזה בסך הכל, זה לא מאומות בצורה... זה...
למות מכדור בראש של ה-National Guard, זה לא מדבק. מה הרפס של זה? אפס.
נכון, ואם תסתכל אגב במגמה של 4 שנים האחרונות, כמה אנשים מתו בארצות הברית מה-National Guard, זה נורא נמוך.
פחות משפעת.
אז מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא מאומות, זה כעס עם יחסי ציבור.
כן. כן.
איך מחלות רקע? יש לך מחלות רקע, אפי?
לי?
לא, כי הרי כדורי גומי, נגיד כדור גומי שנכנס על העין, אם אין לך מחלות רקע.
כן.
הרקע זה... כמה ילדים כבר קיבלו כדורי גומי, אני לא מדבר על ישראל, כי שם זה קורה, כמה ילדים קיבלו כדורי גומי פה בארצות הברית לעין? לא הרבה. לא הרבה, הם די עמידים לזה.
איתי, אבל גם בישראל יש להם מחלת רקע שהם פלסטינים, שזה מחלת רקע שהורגת אותם.
כן.
מעיין, אתה מכליל אוכלוסיות שלמות. הצבא הורג את מי שמתפרע. ומי שמתפרע...
או שהוא התכוון להתפרע.
נכון.
או שהוא חשב על להתפרע.
נכון. וזהו.
רגע, בוא נדבר שנייה על ג'ורג' פלויד. ג'ורג' פלויד הוא הבחור האפרו-אמריקאי, ש3 שחורים נשענו עליו, והנתיחה הרשמית אחרי המוות קבעה שהוא מת ממחלות רקע. האישית יונות. היא קבעה שהוא לא מת מ...
הראשונה.
הרשמית. מה שהמשפחה... לקחה איזה פתולוג דמיקולו שמדבר מפוזיציה שטען שהוא כן מת מחנק, אתה יודע, זה המשפט כבר יגיד. אבל...
רואים את זה, גם אגב, רואים את זה במפורש, רואים אותו שוכב על האדמה, עם ברך על הצוואר, אומר, אני לא יכול לנשום, אני נחנק, אני לא יכול לנשום, ואז מחלת הרקע מאיצה לאזור הצוואר, ונכנס לתוקף. אתה רואה את המחלת רקע, בעיניים.
יפי, יפי. אבל לא מראים מה היה קודם.
לא מראים מה היה קודם.
לא ברור מאיפה המחלת רקע הגיע. אבל ברור שהמחלת רקע הרגע אותו.
גם
אגב. היה לו מחלת רקע שנקרא ברך בגוויקס, שנשמע לי...
אגב, זה מחלת רקע שאיכשהו היא לא מזיקה, היא מזיקה רק אם אתה, נו, יש לך שחורזיאזיס. שחורזיאזיס זה ברך בגוויקס, איכשהו אתה מת. אם אתה, יש לך איזה, לוויניקס, זה גן אחר. זה לא גן, זה יותר פיגמנט. יש איזשהו צירוף בין פיגמנט מסוים באור, לבין הסיכויים שלך למות מדברים שאנשים הולכים. נגיד, לא יודע אם אתה יודע לפני כמה זה, זה היה עידני עידנים, נראה לי שבועיים, בכל מיני בתי יריעה או בתי ממשל, במישגן אני חושב זה היה והכל, הלכו הרמות של לבנים, עם מסכות, אפודים מלאי תחמושת ונשק אוטומטי, ופרצו אל בתי הנבחרים. והם פרצו כי הם אמרו, אנחנו רוצים להעביר את הנקודה שלא יפגעו בחופש שלנו. ובאו הצבא ואמר, אנחנו לא מבחינים מצבע לצבע, אבל אתם, בואו נדבר, בואו נשמע מה יש לכם להגיד, כי זה באמת נשמע שהמחאה שלכם נגד וירוס מזוין שירוג את כולנו, נשמע שהיא לגיטימית, ואולי נפתח את המדינה. ואתה רואה שמה ההבדל בינם לבין האנשים אחרים? לא חלילה גזענות, זה פשוט מצב, זה בספרים, זה פיגמנט בכלל, זה לא, זה מצב רפואי.
חוסר בפיגמנט, או חוסר בפיגמנט. למעשה, זה שחסר להם פיגמנט, זה עובד נגדם.
אני לא מבין למה אנחנו לא, כמדינה, מממנים טיפול פיגמנטי לאוכלוסיות בסיכון. זה בסדר הכל, אני חושב שזה רפואי.
הגיע הזמן שנדבר על זה, אנחנו לא מדברים על זה. ויש אנשים ש...
איך אנשים כמו אלון מאסק, כאלה שחושבים מחוץ לקופסה, שיבואו ויגידו, תראו, יש לנו בעיה שהורגים פה שחורים. אז יש שתי אפשרויות. זה כמו שהוא אמר
על מאסק. הוא מגיע מדרום אפריקה, כן?
הוא יודע מה הוא עושה.
אני חושב שלא כדאי לנו
להגיד.
אני לא רוצה להיכנס לפינה הזו.
אני לא אגיד
על זה. בדיחות, בדיחות, בדיחות. אז איזה מישהו יעלב.
אני חושב שמישהו יעלב מהפודקאסט שלנו איזה סוג של תמה, אבל אני חושב שאמרתי את זה פעם למישהי בטוויטר כתבה לי משהו, אמרתי לה, אם אתה מצליח להקשיב לפודקאסט הזה ואתה מצליח להעלב ממנו כאילו שאמרנו משהו רציני, זה אומר שאני צריך להתנצל בפניך על המצב הרפואי שאתה נמצא בו, שאתה מצליח כאילו איכשהו לקחת את האמירות האלה ולהעלב מהן. כאילו, אין לך שום... אבל כל מה שאני אגיד זה דבר כזה. זה אנשים שחורים בארצות הברית, וכל פעם יש איזה נפגר באיזה אתר מידה או איזה מקום ראשון שפרסם משהו אחר. היה לי, אני אגיד לך משהו, הנה, סיפור, כן? הגעתי לארצות הברית, עבדתי בסטארט-אפ, והסטארט-אפ היה ברחוב יוניברסיטי בפאלו אלטו, מה שנקרא מרכז רחוב רוטשילד בתל אביב, נכון?
זה בדיוק ההשוואה הנכונה, כן.
לא? לא, אני אומר, מבחינת איפה היית שם את הסיכה של מרכז ההייטק?
כן, יוניברסיטי בפאלו אלטו.
אז רחוב יוניברסיטי באמצע הצנטרום של הצנטרום של הצנטרום של ההייטק האמריקאי,
כן? אני זוכר, באתי לבקר אותך במשרד,
אז. אז הייתי יושב שם, וישבתי עם איזה שלושה סטארט-אפים, ועם כמה משקיעים, והיינו ישראלים, והיו גם לא ישראלים, ואנחנו היינו, והיינו יוצאים בכל צהריים. וזו הייתה השנה הראשונה שלי באמריקה. עוד הייתי ישראלי טמבל, מאוד, ואני חושב ישראלי קצת פחות טמבל. פתאום אני אומר, הייתי כבר כמה חודשים, אני אומר, קבלו איזה קטע. באיסט פאלו אלטו, עוד אז היה עוד יותר, זאת לפני שזה היה מאוד ג'נטריפייד, כולם שחורים, אבל שחורים, אז היה 2010, מה זה הוד? כאילו, אנשים בלי חולצה, מכוניות עם גלגלים קופצים, ראיתי פעם אחת גם מישהו מקדח בתחתונים.
יריות, יריות, נו, אני הייתי שם כשהיה יריות, נו.
בקיצור, נראה ממש הוד. אתה חוצה את הגשר שמעל ה-101, דיברנו על זה גם בהקשר של הנדלן, ואתה נוסע טיפה, וילות משוגעות, ואז אתה מגיע לאזור הכי, 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 הכי הייטק שיש. ואז אמרתי, בצחוק, קבלו, מישהו, אני פה כמה חודשים, מישהו פעם ראה בן אדם שחור באוניברסיטה, ואני, הוא יכול בסך הכל ללכת ברגל רבע שעה, והוא יכול לקנות פה קפה, כן? אבל בחיים לא ראיתי. ואמרתי את זה בסדר, אמרתי, בטח יש מחסום, כמו שיש לנו בשטחים, יש מחסום שאנחנו פשוט לא רואים אותו, שאם מישהו בא לעלות על הגשר בתור בן אדם שחור, אומרים לו, תסתובב, כן? ואמרתי, וצחקתי על זה, אני מספר את הבדיחה הזו, אני לא אשכח את היום הזה בחיים, אני מספר את הבדיחה הזו, ואנחנו מדברים על זה, אנחנו אוכלים צהריים, ואז בדרך חזרה אנחנו חוזרים, ואנחנו הולכים, אנחנו רואים ניידת משטרה, שזה לא משהו שאתה רואה רגיל, זה חוב די פסטורלי ויפה, ובן אדם שחור עם הזיקים, זה הייתה אישה, אני זוכר עכשיו, אישה שחורה עם הזיקים, פרצוף על הרצפה, לצד BMW convertible, שהיא גם נסעה באיזה אוטו שהיה מאוד פנסי. ואז הסתכלתי, ואז כל החברים שלנו, כאילו הרלוונטיות של הבדיחה, ולא צחקנו וחזרנו למשרד. עכשיו, אני לא אומר שבארצות הברית יש אפרטהייד או משהו כזה, אבל זה נורא מורגש, כאילו, אתה מאוד 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 מרגיש את זה, ואני אומר, אני מרגיש את זה, כאילו שזה על בשרי, אבל... אחר הזה הוא עוד קיים. זה לא...
אני אגיד לך משהו מהצד השני של ארצות הברית. מדינת ניו יורק, כן? שזה הצפון, אתה יודע, זה מלחמת אזרחים וזה, הם היו בצד של הטובים לכאורה. עכשיו, אני, כשאני מלמד את הסטודנטים שלי קורס על היסטוריה אמריקאית, אני שואל אותם, איזו מדינה היא המדינה הכי סגרגייטד בארצות הברית? עכשיו, מה זה סגרגייטד? סגרגייטד זה אומר, עכשיו, אין שום הפרדה חוקית, אין כל החוקים שהפרידו באופן חוקי, מה שנקרא, שהיה חוק שאומר ששחורים ולבנים לא יכולים להיות ביחד, הדברים האלה בוטלו באמצע שנות ה-60 בזמן לינדון ג'ונסון. אבל מבחינת השאלה, איפה אנשים גרים ביחד ואיפה הם לא גרים ביחד, המדינה הכי מופרדת מבחינה גזעית בארצות הברית זה ניו יורק. ואחד הסטודנטים השחורים שלי אמר, בוא נה, אתה יודע, אף פעם לא חשבתי על זה, בעיר שאני גר בה, אין בן אדם לבן אחד. בן אדם לבן אחד לא גר בעיר, אין דבר כזה. אין, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר, אין אף בשכונה שלי, בעיר שלי, אין כזה, אין כזה דבר. אנשים שחורים ואנשים לבנים לא גרים ביחד במדינת יורק.
העיר בניו יורק השנייה.
העיר ניו יורק יוצאת דופן בעניין הזה לחלוטין. היא לגמרי, לגמרי, לגמרי מקום שבו כולם מעורבבים עם כולם. יש כמה שכונות לבנות ושחורות, אבל גם שם יש לא מעט ערבוב. כמדינה, הערים הלבנות הן לבנות, והערים השחורות הן שחורות, ואיך אמרת, יש מחסום בלתי נראה? אז כן, יש מחסום בלתי נראה. זה נכון. אנשים שחורים ואנשים לבנים לא חיים ביחד במדינת ניו יורק, חוץ מהעיר. ניו יורק סיטי כן, כל מקום אחר פשוט לא.
אני חושב שזה במידה מסוימת אותו דבר פה. אני חושב שאפשר להגיד שהאיסט ביי הוא שחור יותר, מעבר, הצד המערבי היוקרתי יותר, באמת, אני לא מגזים שאני אומר לך, אני לא רואה אנשים שחורים מלבד אנשים שעובדים במקדונלדס או בבסט ביי, בבלמונט, אני לא חושב שראיתי בן אדם אחד, כאילו, והנקודה היא, לפעמים אני רואה אותם כשאני רואה ניידת מהבבת, זה כאילו קטע כזה. וזה, ואתה יודע, וזה מבאס, זה מבאס את התחת, כי זה היה מצולם, ויש את הבחור הזה שהיית קשרה אליו, סדר, הבחורה הזאת עמה רצינית, ויש לך את ה... אתה יודע, וזה מדהים, שבוע לפני זה היה לך את הבחור הזה שזה שני חבר'ה החליטו להוציא אותו להורג כי חשבו שהוא גנב, הוא לא יודע למה היה מזה.
גם שלשום היה מקרה של לינץ'.
באמת?
לא הראו את הסוף שלו, אבל הם שיסו בו כלבים ורצו אחריו עם מקלות, וזה מישהו ברחוב.
וכמו שאמר לי, לא משנה, מישהו אמר לי, כן, אבל זה כי לא משדרים את כל המקרים שהשחורים עושים לינצ'ים ולבנים. אני כזה...
מי המאותגר הזה שאמר לך את זה?
דווקא בן אדם שהוא בדרך כלל סבבה.
אוקיי. טוב, אנחנו...
אני תקשיב, אני צריך לחזור על ההמלצה הזאת, אני לא אפסיק לחזור עליה.
מה שצריך להגיד על לינץ', נורא נורא חשוב לי להגיד את זה. אנשים, יש משהו שאנשים לא מבינים בעניין הזה, שהם חושבים על לינץ' והם חושבים על איזה מין משהו כזה שרואים בסרטים, שזו חבורה קטנה של אנשים לבנים, מוצאים איש שחור, ובהיחווה איפשהו ביער הם תולים אותו. עכשיו, היו מקרים כאלה, היו המון מקרים כאלה, אבל צריך להבין משהו. הרבה מאוד מהמקרים של לינץ' היו מקרים המוניים שנעשו בחסות המשטרה, שהיו מזמינים אנשים, היו אומרים לאנשים, תקשיבו, כבר תפסנו מישהו, והולך להיות לינץ', תגיעו, תעלו רכבת, אפקרה, תעלו, זה יהיה עוד כמה שעות, אז יש לכם זמן עד שזה יקרה. כלומר, זה לא היה משהו ספונטני, מישהו תכנן את זה. היה לינץ' אחד שהגיעו לשם 5,000 איש.
לקחו מזכרות מהגופה.
מהגופה, חתכו את הגופה שלו ומכרו מזכרות לאנשים, אנשים הביאו את הילדים שלהם לראות גבירות חמודות עם שמשיות וכל זה, באו לראות הוצאה להורג אכזרית של בן אדם בלי משפט, בלי שום דבר, וזה היה כאילו, וזה היה דבר שהוא רגיל ומקובל חברתית. מאוד, מאוד חשוב להבין שזה לא היה רק מקרים שפה ושם כמה חבורות של פורעים התעצבנו על מישהו ואז עשו משהו, זה היה משהו שהוא לחלוטין היה בסמכות המדינה, והתירוץ שתמיד נתנו לזה זה שהיה צריך להגן על נשים לבנות מפני אלימות מינית של גברים שחורים. זה היה, אין מה לעשות, המדינה לא מגינה עליהם, אז מה נעשה?
רציתי לציין, אפרופו היסטוריה ואנג'ל פרובוקטור ו-CIA, דברים שציינת, ש-Winds of Change הופך ונהיה ליותר ויותר פנטסטי, עוד לא סיימתי, אני מקווה שאני לא יתאכזב לקראת הסוף.
אתה מדבר על הפודקאסט.
זה פודקאסט, שהדבר הכי שיכול להגיד שלו יהיה ספוילר, שהוא מתחיל בלחקור את השאלה, את השמועה, את האגדה האורבנית כביכול, שהשיר Winds of Change, שהוא שיר נורא מפורסם במיוחד בברית המועצות ובמזרח אירופה של היום, הוא שיר שנכתב על ידי ה-CIA, במטרה לפרק את הקומוניזם באמצעות רוק אנד רול, וזה כתב סופר פדנט, הולך ומנסה לקחת את השמועה הזאת ולהשש אותה באמת נגד כל הסיכויים, וזה ממש מגניב, מה שהוא עובר, זה אמיתי, זה לא איזה פבריק, כאילו, זה תיעודי, אני לא יודע אם הסיפור אמיתי, כאילו לא הגעתי לסוף, אבל זה אתה מטלטל מימין לשמאל עם כאילו דברים מזויים של איך עובדים ארגונים סודיים והדברים שמסוגלים לעשות, ואנחנו חושבים על איזה מישהו עם דיוס סתרים, כי, ואתה יודע, שהורג מדען איראני, כאילו זה ארגוני ביון, אבל אתה מבין שמה שמתעסקים בתודעת המונים, כולל פנימה לתוך ארצות הברית, זה סופר מרתק, אני ממש נהנה מזה. זה הזנה מאוד כיפית.
טוב, בואו נסיים פה, נשאיר קצת טעם לעוד אולי, בואו ניפגש עוד שבוע, המצב יהיה, כמה, מה אתה אומר, יהיה שלטון צבאי כבר, או לא יהיה שלטון צבאי?
אני חושב שירגע עוד שבוע.
כן, אחד יושב בכלא, יעשו משפט בזק, השאר עוד שניים יקבלו 4 שנים, ואחד יקבל, אתה יודע, נו.
סליחה, אני אגיד דבר כזה, בזמנים נורמליים הייתי אומר שעוד שבוע זה יהיה מאחורינו, בגלל שזה יושב עם הקורונה וההבטלה המשוגעת הזאת, יש מצב שלא.
כן, אנשים אין להם מה לעשות, אבל בוא נראה.
בגלל שאנשים, כאילו, אין להם למה לעשות, כאילו, אתה אומר לפעמים, אני אלך יום יום, אני אקח פיטיו, אני אפרוצץ איזה זכוכית, כאילו, מה עוד שבוע, כאילו...
אני מעריך 20 הרוגים מירי, מהתנגשויות, עד אז. 20 הרוגים חדשים, כי היה הלילה את המקרה הראשון. למה דיברנו על קנט? היה הלילה את המקרה הראשון שבו השתמשו באש חיה, בקנטקי. אני מעריך שיהיה בערך 20.
20, החל מהיום, והיום, שיהיה לנו להתרגול.
כן, פר קפיטה, הכל בסדר.
רגע, אבל זה כולל או לא כולל מחלות רקע?
כולל, אני מניח...
יש אנשים שפעים על רגל אופרת, אל תשכח.
כן, כבר לא משתמשים באופרת. אני מדבר רק על זה, אני לא מדבר על מקרים שונים שבהם אנשים במקרה קיבלו סק, הם יורים את הסקיות האלה של הבינבגס. אני לא מדבר על אלה שקיבלו את זה ונפלו וקיבלו את כיף לב זה. אני מדבר על שפיכות דמים, 20, עוד שבוע.
אוקיי.
אני מקווה שאתבדל.
אתה כמו ההיסטוריון של העתיד, בינתיים פגעת בהכל חוץ מבנייר טואלט.
אני חושב שצריך להמשיך לקנות בנייר טואלט. יפי.
אני רואה את איתי 3 שנים מהיום, אני כזה מתלצל לו באינטרקום, לא יודע, לא ראיתי את הרבה זמן, כי אנחנו בסגר, ואז הוא אומר, רגע, ואז הדברים זזים, ואז כאילו הדל תפתחת והוא כאילו מזיז כאלה של נייר טואלט עם עדיין, מה קורה?
קח מתנה, אני נותן כל מיני לאנשים מתנות, נהיה
טואלט. לא, אני לא עושה מתנה. ואני מחזיק בידיים, גלילים של נהיה טואלט, כי זה כמו טוקן כזה, שנותנים איך קוראים למפלצת הזאת מסטאר וורס? לשמן?
ג'אבה דה האט.
ג'אבה דה האט, תודה, הוא מכניס את הבית המגרה, והוא דוחב את זה בכוח כזה עם שתי אדם, מה רצית? אני יודע, איתה אני דואג לשלומך. יש לו עניין טואלט?
יאללה. חברים, אני מפסיק את ההקלטה.